עליכם רבותיי, תורה. בוקר טוב. כיוון שאנחנו נמצאים עדיין בתחילת התורה, אז אני רוצה לעשות לנו איזשהו תקציר קטן על ההלכה המפורסמת והידועה מצד אחד, אבל מצד שני הלכה שהיא גם רפויה הרבה, זה הלכה של שניים מקרא ואחד תרגום. כידוע, הסימן שבו נזכרת ההלכה הזאת בשולחן ערוך זה סימן רפה, רש פי ה, רומז שכנראה ההלכה הזאת היא גם קצת רפויה. אני רוצה ממש בקצרה קודם כל להזכיר את הטעמים שנזכרו בפוסקים ובראשונים ביחס להלכה המעניינת הזאת, ואחר כך ננסה אולי בזריזות ככה לעבור על השיטות שיש בהלכה הזאת, ואולי להגיד כאילו איך עושים את זה כאילו לפי כל השיטות בצורה הכי מושלמת. קודם כל הגמרא הרי אומרת במסכת ברכות, אמר רבונה פר יהודה, אמר רבי עמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון. והגמרא אומרת על זה דבר מעניין, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. מעניין שהגמרא כאילו נותנת טעם לדבר הזה. תראו, קודם כל מעצם לשון הגמרא, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, זה נשמע שזה לא חיוב. ככה פשט הלשון. זה לא חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור. יש משפטים כאלה גם. לעולם זה נשמע, זה זכות גדולה, זה חשוב. וגם עצם זה שהגמרא מסיימת ואומרת על זה, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לימיו ושנותיו. זה נשמע שזה שכר וזה עניין טוב ולא חובה. ולמרות זאת, הפוסקים נקטו את הדבר הזה כחיוב. וכמה וכמה טעמים נאמרו בראשונים על הדבר הזה. יש שאמרו שכמו שתקנו קריאה בציבור, ככה גם תקנו קריאת התורה פעם בשנה לכל יחיד ויחיד. יש קריאת התורה של הציבור, ויש קריאת התורה של כל יחיד שקורא בתורה. יש כאלה שפרשו שאדם קורא שניים מקרא ואחד תרגום, זה כדי להכין את עצמו שיהיה מוכן להבין את מה שהציבור יקראו אחר כך בקריאת התורה. או, תכף נדבר האם רשי או אם תרגום או מה לעשות עם זה. אני רק רוצה רק להגיד פה איזשהו טעם מעניין מאוד, מרתק ואפילו מקורי ומיוחד ונראה קולי עבול. תראו, אחד מהאחרונים שנדפסו בשס וילנה בסוף השס, קוראים לו ראם אורוויץ, רבי אליעזר משה אורוויץ. אז הוא כותב פרשנות מעניינת מאוד ומיוחדת על ההלכה הזאת. הוא כותב, מה הפשט בהלכה הזאת? לעולם משלים אדם פרשנותיו, ומי שמשלים גם מעריכין לימיו ושנותיו. הוא אומר, סיבה פשוטה. הרי פעם כשהיו מעלים אדם לקרוא בתורה, הוא היה קורא בעצמו. לא בעל הקורא הקורא, הוא היה קורא את הקריאה. אז אם כן, חשוב מאוד שיכין את הקריאה קודם, שיהיה מוכן, שידע את הקריאה, שידע את המילים, שידע את הטעמים, ואז אם יקראו לו הוא יסכים לבוא. החשש הגדול זה שיקראו לבן אדם לעלות לתורה, אבל הוא לא למד את הפרשה, הוא לא יודע, לא נעים לו, הוא יסרב. אנחנו יודעים שכתוב בגמרא שאדם שקוראים לו לעלות בתורה, אסור לו לסרב, הוא מסרב, זה מקצר את ימיו ושנותיו. אומר הרי מורביץ, הבנת? זה בדיוק מה שהגמרא אמרה. מי שמשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכים לו, למה? כי לא יקצרו הכוונה. הוא אף פעם לא יהיה מצב שהוא לא ירצה לעלות, כי הוא מכיר את הפרשה, הוא יודע, הוא מכין אותה. כך הוא אומר. שואל על הטעם הזה, שאמר הרי מורביץ, בספר מנחת אשר של הרב אשר וייס שלה, טובה. הוא אומר, טוב, לפי זה, כהן, הוא רק את ראשון צריך להכין. שניים מקרא ואחד תרגום על ראשון, כי הוא כהן. אבל כל השאלה שלו בוודאי נכונה רק לפי שיטת הרמה. כי אנחנו יודעים ששיטת השולחן ערוך, וכך נוהגים הספרדים, שאפשר לעלות כהן לא רק בראשון. מה? גם באחרון, אבל לא רק. אפילו ברביעי, אפילו בחמישי, שישי, שביעי. אם הייתם בתי כנסיות ספרדים, שמעתם, עלים כהן שישי, אומרים לו, אף על פי שהוא כהן. כמו שעולים, שהוא עולה מפטיר, אף על פי שהוא כהן. לא, למה אומרים? נכון, נכון. כיוון שבדרך כלל מי שעולה בחמישי, שישי זה ישראל, לא רוצים שיצא עליו שם שאולי הוא כהן מזויף, אז אומרים אף על פי שהוא כהן, להזכיר שהוא כהן, ולמרות זאת עולה. אבל התשובה שאני עונה עכשיו היא תשובה חלקית. למה? כי אם כנים הדברים, אז נכון, כהן יכול לעלות ראשון ורביעי וחמישי ושביעי, אבל לפי זה הוא צריך להכין רק ראשון, רביעי, חמישי, שני, שלישי, הוא לא עולה. נכון?
שני, לוי ושלישי.
סליחה, שלישי הוא כן עולה בעצם. סליחה, שני הוא עולה. כי הרי לפעמים אין לוי, אז הוא עולה ראשון, כן, כהן לוי. אבל שלישי, שלישי זה בעיה. איך יהיה לשלישי? שלישי לכאורה הוא לא צריך להכין. טוב, בסדר. בכל מקרה, רואים שמכין את הרוב, כן?
ודאי
מה
זה השפיעות
במצווה הזאת? שמה?
זה
רע שהציבור לא יכול לענות. אני שומע, נכון? יכול להיות. אתה אומר זאת הסיבה שבגלל זה... דווקא כאילו ההסבר של הרב מורביץ הוא מוביל אותנו זה. וגם סתם שאלת פשט יכלת לשאול. האדם צריך להיות בעל זיכרון פנומנלי כדי שבתוך פעמיים... שהוא קורא את שניים מקרב אחד תרגום, הוא כבר יודע לקרוא את זה, וזה באמת זה למוכשרים ביותר. אבל נראה לי שאולי הכוונה היא, וזה, שבמהלך השנים, אדם שעושה שניים מקרב אחד תרגום, לא בשנה הראשונה בבר מצווה הוא כבר יכול. אבל נגיד בגיל 25, אחרי שהוא עשה את זה 12 פעמים, סביר להניח שהוא כבר שורק את הפרשות. Okay? טוב. אז אני רוצה אבל כן גם להזכיר טעם.
תמיד המודד הוא אם הוא יכול לקרוא את זה אחרי זה לפני הציבור?
רק לפי הרי מורביץ. לפי הטעם שהזכרנו כעת. באמת לפי שאר הטעמים זה לא קשור. כן. לא בשביל לעלות ולקרוא את זה בתורה. אנחנו הסברנו רק לפי הטעם המיוחד הזה. אני רק רוצה כן. הרי מורביץ. הרי מורביץ זה השלה. הרי מורביץ רבי אליעזר משה מורביץ. כך קראו לו. אני רק רוצה להזכיר אותה מעניין, שהוא בעצם, אם אתם מחפשים את הסיבה למה זה הלכה רפויה, יש טעם גם כזה שנזכר בראשונים. כתוב ברעבן, אחד מן הראשונים, שכל החיוב ששניים מקרב אחד תרגום זה רק ליחיד, שהוא גר בקרח שאין בו מניין. אז כיוון שהוא לא ישמע את קריאת התורה, אז לכן הוא צריך לקרוא. כמו לפעמים, לפעמים אתה נמצא במקום שאין מניין. במילואים, בכל מיני זה. אתה קורא את הפרשה כדי להרגיש פרשת שבוע, להרגיש שייך לשבת, קשור למה שהציבור קראו. זה מה שהוא אומר, במקום שאין מניין, בקרח שאין מניין, אז קוראים. עם הציבור, בדיוק. כאילו פה אין ציבור, הוא משלים עם הציבור שנמצא במקום אחר. נכון מאוד?
זה תימנים שקוראים שניים מקרח, גם כן.
ותרג'ום, כן?
אז אחד עושה את זה,
לא, אבל כן נזכר הפוסקים דבר כזה. יש מחלוקת בפוסקים, האם אתה יכול תוך כדי קריאת התורה לעשות השלמות? לפעמים אדם זה... אני רוצה להגיד לכם על הדרך שנייה אחת בסוגריים, איזה פרשנות אחת שם עולה לי בראש, למה כל המשלים פרשיותיים הציבור מערכים יום אבו שנותיו? אני אומר את זה, לפעמים אני אומר את זה, תראו איזה קשה זה, משניים מקרב אחד תרגום, למה זה כזה מסובך? בסך הכל, בוא נגיד, רבע שעה, 20 דקות ביום, סיימת את הדבר הזה. אם בן אדם לא מצליח להיות שניים מקרב אחד תרגום, כנראה החיים שלו לחוצים מדי, הוא לא חי טוב, הוא יותר מדי, אם הוא מצליח, אז הוא חי כנראה בצורה יותר גואה, אז מעריכים למה בשנותיו, אם הוא רואה שהוא לא מצליח, הוא צריך לבדוק את עצמו איפה לא, מה לא עובד פה. טוב, בכל מקרה, אני רק... תראו, יש הרבה שיטות בראשונים פה, ביחס להרבה דברים בסוגיה הזאת. קודם כל בשאלה ממתי מתחילים, האם יום ראשון, האם כבר מנחה של שבת, מתי מסיימים, מתי זה עם הציבור, מתי זה נגמר, האם זה בקריאת התורה בשבת בבוקר, או יש אומרים שבדיעבד עד יום רביעי, ויש אומרים עד שמחת תורה, כי עדיין הציבור בעצם קורא את התורה עדיין. כמה שיטות נאמרו בזה, וכמה שיטות נאמרו, האם, כמו שזכרנו, לקרוא את זה תוך כדי קריאת התורה או לא. כן, המורדכי כתב שרבי יהודה חסיד היה קורא את זה תוך כדי קריאת התורה, וסוגריים, זה יצא טובה למי שאין לו זמן, שהוא פשוט יעשה מקרא אחד ותרגום אחד לפני, ומקרא אחד יקרא עם השליח הציבור ביחד. מי שכזה אין לו זמן, הוא יכול, טוב, תלוי איזה בית כנסת, אבל לפעמים לעשות גם שניים מקרא ואחד תרגום, תוך כדי שהבעל קורא את קריאת התורה. תלוי עם הגבאי מעריך במי שברכי, אז יש לו קצת זמן. מה, צריך להקשיב, אבל לפחות הוא יקרא איתו, ואז בהפסקות הוא עושה ככה.
ביש.
אני רק רוצה לסיים את הדברים, אני רואה לנו כך הרבה זמן. רק באמת אגיד לכם תקציר של כל החומרות שיש בהלכה הזאת. כל החומרות שיש בהלכה הזאת. מי שרוצה לצאת ידי חובת כל השיטות, מה יעשה? זה באמת לא פשוט. ככה היו הצדיקים שהיו עושים את הדבר הזה, היו טובלים בערב שבת, מבשים בגדי שבת, ומתחילים לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, כי ככה המנהג גם מקובלים, לעשות את זה דווקא ביום שישי. אבל בהקשר הזה של איזה יום זה, קשה לצאת ידי חובת כל השיטות, כי יש כאלה שאומרים, דווקא בסעודה, לפני הסעודה, אחרי שהציבור קרא, קיצור, אבל באופן פשוט זה ביום שישי. אבל כדי לצאת ידי חובת כל השיטות צריך לקרוא גם תרגום וגם רש"י, כמו שכותב השולחן ערוך, שירא שמיים יוצא ידי שניהם. צריך לא לקרוא את זה בקריאת התורה, כי יש כאלה שאומרים שבקריאת התורה אסור לקרוא. זה כך כותב המורדכי, מזכיר שיש חולקים על הרבי יהודה החסיד הזה. ויקרא גם את פרשת יום טוב. לפעמים יש יום טוב, אתה קורא את הפרשה, אבל את יום טוב זה במפטיר. אז בדרך כלל לא עושים את המפטיר. אז יש אומרים שצריך לעשות גם את המפטיר יום טוב, יש אומרים שגם את ההפטרה צריך לקרוא. קשור קצת גם כן לטעם של, אמרנו מקודם, של הרי מורביץ, שאם פתאום יקראו לו מפטיר והפטרה, שידע לקרוא. והיו כאלה, תדעו, סתם שנדע, שהיו כאלה צדיקים, שהיו קוראים את השניים מקרא ואחד תרגום מהספר תורה. מוציאים ספר תורה מהאכל, שמים אותו על הבימה, וקוראים שניים מקרא ואחד תרגום. אבל בשביל זה אתה צריך להיות מקצוען אמיתי, כי אתה צריך לדעת יתרות וחסרות, וניקוד, וטעמים, ו... קיצור. מה, רמית, מה? אתה אומר שחוץ מלדעת בעל פה, יצריכים לדעת את התרגום בעל פה. כן. יכול להיות. ובטעמי המקרא, שכידוע זה מעריך את העניין הרבה יותר, טעמי המקרא, בטח בשתי הפרשיות האחרונות שקראנו, סליחה, כן.
אין שיטה שכל יום לקחת קטע, ראשון, שני, והיום, זה לא, אין שיטה.
זה נזכר, כן, יש מי שהזכיר את האפשרות הזאת, אבל המקובלים נקטו שעשו את זה בשישי במכה אחת, ולא זה.
לא מקובל.
אז אני רק אומר, בפרשיות, אתם יודעים שבשתי הפרשיות האחרונות, פרשת וירא, פרשת חיי שרה, זה שתיים מתוך ארבעת הפעמים היחידות בכל התורה כולה, שנזכר הטעם הכי ארוך, השלשלת. יש גם פרשת וירא, על והתמהמה, התמהמה הרבה, פרשת חיי שרה, פרשה שלנו, ויומר. שהוא מתפלל, הקרנה לפניי, שם יש עוד פעם, יש עוד ארבע פעמים בכל התורה כולה. פעם הנוספת זה וימען של יוסף פרשת וישב, שהוא מיען לעבור עבירה, ופעם האחרונה בפרשת צו, פרשת צו על אל המילואים, שמשה שוחט את אל המילואים כדי לקדש את אהרון ובניו. אני רק במילה האחרונה רוצה להגיד לכם, מה הקשר בין כל המקומות האלה? היו בעלי המוסר שעשו איזה רמז וורד כזה ואמרו, כשהיצרה בא אליך ויומר, אתה צריך לשאר וימהן, כי אם והתמאמה וישחת, אתה גמור. אבל הפשט מעניין מאוד, כל מקום שיש את הטעם הזה של שלשלת, זה קשור לשלשלת, לשושלת, והתמאמה, הקדוש ברוך הוא מוציא את לוט מסדום בזכות שושלת בית דוד שעתידה לצאת ממנו. ויומר אצל אליעזר, השושלת של אברהם אבינו ממשיכה דרך לקיחת רבקה ליצחק. ואימהן, חז"ל אומרים שיוסף הצדיק, הוא עומד את דמות דיוקנו של אבי בחלון, אומרת לו, אתה רוצה להיקרת מהשבטים, מהמשך השבטים? על השושלת של יוסף ממשיכה דרך המקום הזה. ואחרון, באל המילואים, שושלת הכהונה, משה רבנו מזה על בעונות הכהנים, ובזה יוצר את השושלת הזאת של הכהונה, שלשלת גדולה, של השלשלת הגדולה של עם ישראל שממשיכה בכל הדורות. שבוע טוב וברוך.